רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל.
מרפדיית אומן מזמינה אתכם לחדש את הריהוט הישן ולהפוך אותו לחדש. 03-5050-753, הגה 28, חולון, בהנהלת יצחק אברהם. נמאס לכם לנקות בחגים? תנו למומחים לעשות את העבודה. שחף אברקות, מומחים לניקוי בתים, צבע, דריסים, חלונות, פאנלים, רצפה, ארונות ועוד. שחף אברקות, מומחים בניקיון. התקשרו עוד היום לקבלת הצעת המחיר המשתלמת ביותר עבורכם. תנו למומחים לעשות את העבודה. 052-879-6797. שחף אברקות, מומחים בניקיון.
רכיבה על אופניים חשמליים מותרת רק מגיל 16 ורק בשבילי אופניים. אין שביל אופניים, רוכבים על הכביש. מחזירים את המדרכה להולכי הרגל.
30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הובאות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
עמותת מחוברים לחיים חוגגת 5 שנים של עשייה. ב-30 בינואר, יום רביעי, כ"ג בשבט תשע"ט, אודיטוריום סמולרש באוניברסיטת תל אביב.
לתת כשאתה אוהב.
קבלת פנים וכיבוד קל, ברכות והופעה של זמר הנשמה בועז שרבי עם ילדי עמותת מחוברים לחיים. בואו להיות מחוברים לחיים למען שילוב אנשים מיוחדים. עמותת מחוברים לחיים, 5 שנים של עשייה.
רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל.
מרפדיית אומן מזמינה אתכם לחדש את הריהוט הישן ולהפוך אותו לחדש. 03-5050-753, הגה 28, חולון, בהנהלת יצחק אברהם.
נמאס לכם לנקות בחגים? תנו למומחים לעשות את העבודה. שחף אברקות, מומחים לניקוי בתים, צבע, דריסים, חלונות, פאנלים, רצפה, ארונות ועוד. שחף אברקות, מומחים בניקיון. התקשרו עוד היום לקבלת הצעת המחיר המשתלמת ביותר עבורכם. תנו למומחים לעשות את העבודה. 052-879-6797. שחף אברקות, מומחים בניקיון.
של רדיו סול בהגשת אופר לוין ודרור בוקצ'ין.
צהריים טובים, צהריים משובחים, פרלמנט הנדלן, רדיו סול, יום שלישי, פעמיים, כי טוב, שנה טובה, שנה טובה דרור.
אהלן עופר.
שנה טובה ליזה.
היי.
היי, אנחנו פרלמנט הנדלן, היום אנחנו מרחים את מעצבת הרב תחומית אליזה שיינזון, נכון?
ביטאתי
את זה יפה מאוד. אני רק צריך שאת תתקרבי למיקרופון שלנו, מישהי שיוכלו, איזה יופי, יש לך מיקרופון צהוב
ומותאמת,
ועגילים, זה מעצבת. ועל הקו, כמו כל שבוע, כמו כל שבוע.
חדשות הנדלן.
חדשות הנדלן, משה ריקובר. ריקו, אתה על הקו?
חזרת?
אני מחכה משבוע שעבר כבר, אתה יודע שאני מחכה משבוע לשבוע.
בואנה, זה מרגש.
תגיד לי, דרור נמצא פעם?
יא נקניק.
דרור נמצא, כן.
לא, עוד לא, לא שומעים.
אסור להגיד את המילים האלה ברדיו, באמת, דרור, לא יפה. אבל אני שמח שהקדמת. אליזה, יקירתי, כך הרבה זמן לא ראיתי אותך, אני חושב איזה שנה וחצי, שנתיים ככה.
רגע, רגע, עכשיו, עכשיו אתה יכול לדבר עם אליזה, אוזניות...
ריקו, פספסתי אותך.
ריקו, היא לא שמעה את ההקדמה.
אני אומר, אליזה יקירתי אהובתי, שנה וחצי בערך לא נפגשנו.
נכון.
מה שאת
אומרת? נהדר.
איזה כיף. עופר ודרור, אתם יודעים כמה שנים אנחנו מכירים?
אתמול אמרת 20.
מגן הילדים.
מגן הילדים, כן. מה, לפני 10 שנים, אנחנו עכשיו ביסודי בערך.
בערך. קצת יחכמנו.
כן, יצא לי העונג והתענוג האמיתי לעשות עם אליזה פרויקטים, לדעתי בשנת 2000.
מי סופר, נכון?
כן, מי סופר.
אנחנו רק קדימה.
כשהתחלנו אנחנו את היחסים העסקיים בינינו, אותו ילד שנולד הוא כבר היום כמעט באמצע הצבא.
וואו.
אז ריקו, בוא נחזור לחדשות הנדלן.
בוא נחזור לחדשות הנדלן. מה היה לנו? בוא נסכם טיפה את 2018 ונפתח ככה במרוצה ובאנרגיות את 2019. 2018 היה לנו בערך 15% מקבלני הביצוע בפרויקטי תמ"א שפשטו רגל, עוד 25% שנמצאים בסיכון מאוד 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 גבוה שעלולים לפלוט את הרגל ב-2019. יש לנו למעלה מ-4% עלייה בתוכנית, סליחה, מדד מחירי הדיור.
כן.
שעלו למעלה מ-4%. קצב התחלות הבנייה הוא בערך ב-13%. עוד חדשות אתם רוצים?
מחירים? מחירים?
המחירים לא ירדו, הוקפאו. לא ירדו, הוקפאו. מה שזה אומר, וראיתי, נדמה לי שלשום, איזשהו גרף מאוד יפה, שמראה לאורך 15 שנה האחרונות בכל נקודה שהיה בה בחירות, שנת בחירות, זה בדיוק הפיק שהמחירים עלו. אז חברים, אתם זוכרים...
רגע, מפה אנחנו עוברים... ריקו, אחרי שסיכמת לנו יפה את המספרים של 2018, שאלה היא מה יקרה ב-2019 להערכתך.
תראה, להערכתי משרד האוצר... מי שהיום במשרד האוצר לא יישאר, להערכתי, לא יישאר כשר האוצר, ולכן אני חושב שמדיניות המחיר למשתכן היא תמשיך, אבל יהיו פתרונות נוספים, שזה מה שכבר היה צריך לעבוד לפני 3 שנים. זה אומר שבתוך הבחירות ב-9 לאפריל, עד שתתגבש ממשלה, חודשיים אחר כך, בוא נגיד לקראת סוף השנה הזאת, כנראה שינוי במדיניות של מנהל מקרקעי ישראל, והתחילו להזרים בצורה שקולה עוד ועוד ועוד קרקעות. מה שזה ייצור, זה ייצור איזשהו בלנס, סוף סוף, שגם דירות למחיר למשתכן, שמדברים רק ל-15% מהמשפחות במדינת ישראל, ויתחיל גם היצע אמיתי, שנראה אותו בעיניים, שנוכל לקנות אותו רק בעוד בערך שנתיים מהיום, אנחנו נראה אותו. מה שזה אומר, המחירים יעלו. למה הם יעלו? כי שנתיים, 3 שנים אחורה, הקבלנים, היזמים, השקיעו בעיקר במחיר למשתכן, זה בעיקר בהתחדשות עירונית. התחדשות עירונית היא איטית מאוד, מחיר למשתכן זה רק כדי לגלגל את החברה ולהמשיך להכניס את ה... מה שנקרא לא לפטר 50% מהעובדים.
כן.
לכן המחירים לדעתי הם יעלו. ובואו נשכח, יש נתון אחד מאוד... שטוב לנו ליהודים, יש 185,000 לידות בכל שנה, וזה גרף שהולך ועולה. לפני 3 שנים היו 157,000 לידות. שנה שעברה היו 183,000 לידות. השנה צפויים, אני לא יודעים מה היה בדצמבר, אבל צפויים להיות 185,000 לידות. זה אומר, בגיל התמותה של הבני אדם עלה, מ-78 ל-81 לגברים ועוד ועוד. זה אומר שצריכים יותר דירות. זה אומר שאת מה שקרה ב3 שנים האחרונות, אנחנו צריכים עכשיו להגביר את הקצב עוד יותר, האמת לא ב3 שנים האחרונות, ב10 שנים האחרונות. אנחנו צריכים עוד יותר להגביר את קצב הבנייה, כדי שנוכל לצמצם את המרווחים לכמות הדירות שהמדינה צורכת, שהמשפחות צורכות. ולכן, שוב, בגלל ביקוש והיצע, המחירים אין ספק שיעלו.
טוב,
רשמנו. ניפגש כנראה לפני הראשון לראשון 20.
הרבה שנה, יהיה לנו עוד הרבה דברים לפני, ואני רוצה לאחל לכם שנה אזרחית מדהימה, יפה, כיפית, חייכנית, כמו השמש שיש היום, ועליזה אהובתי, חיבוק גדול.
חזרה, כיף לשמוע.
וכמו ש...
למרות שהיה מדכא מאוד לשמוע על מה שקורה, אבל אנחנו יודעים את זה.
לא, זה לא מדכא, אנחנו כבר, את יודעת, אנחנו כבר לחייך.
תגלנו.
כן, חייכים מיוש כבר, הכל בסדר, אין מה לעשות.
ריקו, נסכם?
נסכם ונאמר, חברים, רוצו, רוצו, רוצו לקנות דירות, כי המחירים יעלו.
זה כבר מתחיל לשמע לי כמו רפי גינת.
מה? הברוינט הזה שאנחנו עושים לאנשים בסוף זה יצליח.
נכון. שמחנו ריקו, שתהיה שנה מוצלחת ותודה.
להתראות. תודה,
לדרור, דרור,
אופסו
ואליזה,
ביי.
צהריים טובים, פרלמנט הנדלן, רדיו סול, באולפן דרור בוקצ'ין ואופר לוין, ואנחנו מארחים את אליזה שינזון, נכון?
נכון.
צהריים טובים, אליזה.
היי.
מעצבת רב תחומית, ככה הוגדרת.
אכן.
מה זה אומר?
כי אני בעצם עוסקת בהרבה כיוונים בעיצוב, גם בעיצוב חזותי, גם בעיצוב מוצר, גם בעיצוב פנים, גם בפיסול. ולכן
אומנית.
השם לא יכול להיות מוגדר במילה אחת.
כלומר, את אומנית.
סיכמו של דבר, כן, שילוב.
כן, כי אני חושב שגם כן. לעצב חלל כלשהו, זה סוג של אומנות. פיסול זה אומנות, אבל גם עיצוב של חלל זה אומנות.
האמת היא שכל הפרויקטים שאני עושה בעיצוב פנים הם די פיסוליים. גם מהבחינה הזאת שאני לוקחת את המינוסים של המקום ואני הופכת אותם לאיזה אלמנט פיסולי שמתייחס לתלת ממד ולכל הפרויקט עצמו. אז זה לא הופך להיות עוד חיפוי קיר או עוד חיפוי ריצוף וכדומה, זה הופך להיות כמו פסל, חי.
בוא נלך קצת להיסטוריה. איך התחלת את זה?
בתור ילדה הייתי מציירת, הייתי ילדת מוזיאון, ובעצם הלכתי לבצלאל להתקבל לעיצוב לאומנות. באתי מאוד נונשלנטית, והלכתי לוועדה, ואמרו, לא נראה שאת ממש רוצה להתקבל לאומנות, לכי לעיצוב גרפי.
בדיוק פתחנו...
כן. אז, ואז רץ אחרי הדיקן, ואמר לי, תשמעי, באמצע השנה אני אביא אותך לאומנות. ואז התחלתי ללמוד עיצוב גרפי, שזה היה שילוב מאוד ריאלי בין עיצוב ואומנות, שאתה יכול להיזרק לכל הכיוונים שבעולם, לבין יותר על הקרקע. ומאוד נהניתי, ומשם, אז החלטתי שכשיהיה גדולה אני אעצב טרמינלים. וזה מה שעשיתי, וזה מה שאני עושה.
טרמינלים?
כן, כמו שדה תעופה, כמו מרכז מסחרי ענק שהצבתי במקאו.
איזה שדה תעופה עשית?
עשיתי את הפרוגרמה של תימנה.
אוקיי, תימנה הנוכחית.
הנוכחית, כן.
רמון.
רמון, נכון. על בסיס הפרוגרמה הזאת, יחד עם משרד אמיר מן, בעצם המשיכו הלאה לעצב את כל הפרויקט. אבל אחד הפרויקטים הענקיים שלי זה היה עיצוב מרכז המסחרי הענק של שלדון במקאו. וזאת הייתה חוויה מדהימה, כי שם למעשה היה לי אתגר להוביל מיליון סינים שמגיעים בשנה לתוך מבוכי מרכז הקניות, שהוא למעשה חיקוי של ונציה, והם הלכו לאיבוד, נכנסו לפאניקה, והיו הולכים רק אחרי המדריך שלקח אותם, ולא נעצרו בחנויות, וזאת הייתה בעיה קשה. וזה היה גם אתגר נהדר, ופתרתי אותו יפה. אז זה היה השילוב הראשון.
וזה לפני הרבה שנים?
לפני 3 שנים. היה כבר שילוט, הם פשוט הוא נכשל בהגדרה שלו. בגדול, מאחר ואני התמקדתי בעיקר בשילוט מבנים הראשונים, מהפרויקטים הראשונים בארץ שהתייחסו לשילבו עיצוב גרפי לתוך מבנה, אז די למדתי מהשטח, ולמעשה זה היה בית ספר הכי טוב שהיה לי. ונכנסתי לפרויקטים כתוצאה מהעבודה האחרת שלי, והתחלתי לעצב את המגדל אשפוז באיכילו ועוד כל מיני פרויקטים גדולים.
עכשיו, כשאנחנו מדברים על העיצוב, זה כל החלק הבפנים. כלומר, זה לא האדריכלות של הבנייה של הדברים האלה, אלא יותר...
לא, זה להתייחס לכל התחולה.
על חוויית החולה או על חוויית הרוכש?
גם וגם, תלוי...
חוויית החולה, טוב, האמת בבית חולים זה גם חוויית המשפחה.
לדוגמה...
וחוויית הרופאים או ה...
לאחרונה הצבתי את מלון יולדות ליס, אז שם זה חוויית המאושרת, כן?
כן.
וזה כולל כל הצבעוניות, כל עיצוב הריהוט, כל המחיצות, ולהעצים את המקום מבחינה ויזואלית, וגם להסביר אותו ויזואלית, מאחר והיו שם כל מיני אגפים. אז זה חוויה, זאת חוויה, זאת חוויה של עיצוב פנים. במקביל אני עובדת על עיצוב של מגדלים, גם זה עיצוב פנים של המגדלים.
זה לא הדירות?
דירות אני מעצבת מעט מאוד.
כלומר שאנחנו מדברים עיצוב פנים של מגדלים, זה נכנסנו ללובי.
ללובי, כן.
ואיך הוא ייראה, ואיך הלובי ייראה, והתקרה והמנורות, דרך המעלית והפרוסדורים.
ואתה עולה למעלה, איך, בדיוק, איך הקומות ייראו, איך אתה ממתג את המגדל באופן כזה שהוא יגידו וואו.
מה קודם למה? השם של הפרויקט או העיצוב שלו?
אני חושבת שהמבנה הפנימי של, שאתה מקבל ואתה רוצה להעצים אותו, זה קודם מהשם, והוא זה שמכוון אותך לעיצוב. כלומר, אם המבנה הוא צר וארוך, אתה מנסה לטשטש את זה, אתה לא מתייחס לשם. כי שם, מי שהמציא את השם, מי שבחר את השם, זה בעצם חברת מיתוג פרסום, היא לא, אין לה נגישות למבנה עצמו, יותר לרעיון הכללי של החברה. וברגע שאתה מתייחס לעיצוב פנים, אתה מתייחס למבנה הפיזי שלו.
ולפעמים את גם צריכה את הרעיון המיתוגי של הבניין שקבעו משרדי הפרסום, לנסות להביא אותו לפועל.
נכון, להיעזר בו, לקחת חומרים מתוך הרעיון ולנסות להכניס אותו לתוך החוויה הכללית.
יש איזה פרויקט שאת רוצה לשתף כאילו ש... שאנחנו נכיר אותו, אל תשלחי אותנו עכשיו למקאו, כי נחזור לי כסף.
אפשר לשלוח.
כל ילך בקזינו, אבל פה בארץ.
המגדל אתגר, זה מגדל שהוא בעצם ליד האצטדיון מנורה, הוא מגדל שנבנה מעל מגדל, ו...
אצטדיון מנורה זה יד אליהו.
יד אליהו.
אוקיי.
חוב השלושה, יגאל אלון.
אוקיי.
למעלה מ-20 קומות.
זה עגול, זה הבניין העגול.
זה הבניין העגול.
משרד
הפנים, משרד החינוך נמצא בשיפולי הבניין, כן.
אתה בו, לא אתה בו, רשם המשכונות.
ליד.
דברו איתי על רשם המשכונות.
ליד. המגדל, הוזמנתי לעצב, בהתחלה רק את האזור של הלובי של המעליות, וכאן הנקודה שראיתי שיש לפני הלובי אזור גדול שהוא לא בשימוש, הוא לא, גם לא חשבו לעזר בו, ואותו אזור, עגול ומשמים, הוא הוביל לרחוב, ולמעשה מתחילת הפרויקט הרסתי קירות, פתחתי את המקום, יצרתי מצב שיש לובי ענק למגדל, ומאחר והיו גם, התקרה הייתה בגבעים שונים ומשונים, אז גם האלמנט של התקרה הוצב בצורה פיסולית שהתמודד עם הגבעים השונים של התקרות. וזה הפך להיות פסל, והיום הבת שלי עובדת שם, אז היא רואה את זה כל יום.
תגידי, עד כמה יש, או איך משגעים או גורמים לבעלים של בניין כזה לקבל את השגעונות של המעצב?
קודם כל ההיגיון, צריך להיות היגיון בכל עיצוב. מאחר, לדוגמה, כאן ההיגיון היה, איך יגיעו לחדר ללובי של המעליות? הרי זה מגדל, צריכה להיות לו ישות. הוא צריך שיהיה לו כמו לובי כניסה מכובד, כדי שאנשים גם, זה המפגש הראשון של אנשים עם מגדל. ולכן, ברגע שהעליתי את הנקודה שאני מחברת בין הרחוב לבין אזור המעליות, ויוצרת לובי, שהיום יש גם, הצבתי גם בית קפה שם, יצרתי לובי ענק, שהוא נותן כוח לבניין. וכל האנשים שמגיעים לקומה, נגיד 23, לא מעניין אותם מה קורה בקומה 22, מעניין אותם איך הם נכנסים למגדל, איך נראה המגדל, מה הם מרגישים שם. וברגע שאני מעלה את הנקודה ואומרת, כדאי לכם לעשות את זה, הם מבינים, אם הם לא מבינים, זו בעיה אחרת.
והמשחק שלך זה בחומרים?
קודם כל...
קורא לזה בגזירה, באזמל, איפה את חותכת?
המשחק שלי זה קודם כל לחבר, ולראות איך אני מתייחסת למינוסים של המגדל. היו שם מינוסים ענקיים, היו שם גבעים של 2.70 מטר מול 6 מטר. איך אני לוקחת חלל גדול, ויוצרת חלל שהוא לא יהיה בגובה 2.70 מטר, אלא בגודל משתנה בהתאם לקורות, בהתאם לכל ה... ככל שהחלל הוא יותר גדול, והתקרה יותר נמוכה, החלל נראה גרוע. ולכן ההתמודדות שלי עם המקום, בעצם יצירת חלל משתנה, גם יצר פסל, והוא מאוד מעניין מבחינת האור שנוצר ביניהם, והוא יצר אווירה מאוד טובה. וידעו להעריך את זה.
במה, אני מנסה עכשיו, אני הולך לרואה חשבון שלי. ברחוב, יד, איך קוראים לזה שם, איפה שהקופי בר?
חרוצים.
יד חרוצים.
כן.
מגדל, לא 23 קומות, אבל לא במאוד מאוד פשוט. נכנסים, לוחצים על המעלית. יש שם בית קפה בצד אם רוצים לשתות קפה. למה פתאום יש כל כך הרבה צורך בכאלה לובעים, בכאלה עיצובים למגדלים שבסך הכל משמשים בלי להעליב אף אחד, את אותם מקצועות שגם מסתדרים ברחוב יד חרוצים במגדל פחות וואו, מפואר.
זה שאלה של מהנדס בדרך כלל, שלא מעניין
שזה
אותו.
שזה באנו כן. להקשות.
זה שאלה של מהנדס שבדרך כלל לא מעניין אותו. הוא הולך לעבודה, הוא נכנס, או לרואה חשבון. הקטע שהיום אם אתה מסתכל על האוכלוסייה שמכילה או מאכלסת את המגדלים, היא אוכלוסייה מאוד צעירה. זה הבת שלי וזה החברים שלה, והם אוהבים את ה... אתה מנסה למשוך אותם גם, אתה מנסה להציל ולתת להם אור אחר במסגרת העבודה שלהם, שהם יורדים למטה וכיף להם לרדת למטה, ויש להם שם בית קפה והם פוגשים את החברים שלהם, הם נכנסים ויכולים להגיד בגאווה, אני בבניין הזה, במגדל הזה. זה חלק מהעניין. כלומר, אם מעניין אותך רק העבודה ולא מעניין אותך מה קורה שם, כלומר, אתה נכנס למעלית מהחניון, אתה אפילו לא עובר בלובי.
כלומר, מה שגוגל, המשרדים של גוגל, נכון, מי עשה את זה?
מיכי סתר,
הפך את זה למעשה... את מוציאה את זה כבר ללובי, גם עם אותה חברת הייטק, אותו פירמה של משרד עורכי דין, שהוא מאוד משעמם, מביאה את זה ללובי.
אתה מביא יתרה. שמחה.
גם הסתכלות של בעלים של בניין, שאומר, בעבודה כזאת ובמיצור ועיצוב נכון של בניין, אני מוסיף עוד כמה שקלים למטר, זה ההכנסה שלי.
זה גם הכרטיס ביקור שלך, כי לא, אתה לא מסתכל מה קורה בקומות, איך הם מראתים את המשרדים שלהם. זה המגדל החיצוני, זה החניון איך הוא נראה והוא נגיש, והלובי, זה אחד הדברים הכי חשובים.
עולה לי משהו, אפרופו, נצא שנייה מהעיצוב, אני הולך לכיוון המסחרי, ניקח את בית הראל ברמת גן, אתה מכיר אותו.
ביטוח?
כן. יש שם בית קפה למטה. שאני חושב, אם אני לא טועה, בית קפה הזה גם עובד בערבים ובשישי שבת. ואז למעשה, אם זה היה בית הראל קודם, סוגרים את הבית, אבל פה פתאום מוכרים זיכיון לרשת בתי קפה, שאומרים לה, את יכולה גם להיות פתוחה בשישי שבת, ואולי גם משתתפים איתה בחלק מהרווחים, או מה שזה לא יהיה. יש כאן...
אתה יוצר בית חי, זה מגדל חי. ברגע שאתה מכניס סוחר שהוא יכול למשוך קהל וקהל טוב, והוא מעצב את החלל שלו נהדר, אז כיף להיכנס, זה כאילו ללכת ברחוב, להיכנס לחנויות.
נהדר, טוב, נצא לשיר קטן, נקדיש אותו למישהו, מי שיבין יבין.
Oh, התוכנית הבאה ברדיו סול, פרלמנט הנדלן, בהגשת עופר לוין ודרור בוקצ'ין.
צהריים טובים, צהריים משובחים, פרלמנט הנדלן, רדיו סול, באולפן עופר לוין ודרור בוקצ'ין, מארחים את המעצבת אליזה שינזון, ואנחנו ככה התחלנו את השיחה ודיברנו על קונה חללים שהצבת וכולי. בואו נדבר קצת על אביזרים בתוך החלל. הרי לגשת לעצב, את יודעת מה? לא. הליך העיצוב.
חללים כמו לובי, או חללים בכלל שבניינים שנכנסים אליהם, צריכה להיות זרימה של קהל. וצריך להיות מינימום
איך
של...
איך את קובעת את הדברים האלה? איך את... איך היום שלך? קיבלת לעצב לובי. בוא נחזור לרחוב השלושה בתל אביב.
אוקיי.
איך מתחיל היום שלך בכל ההליך הזה? כי זה לא בשנייה וחצי.
אז כן. כאילו, אני רואה דברים מהר מאוד. אני אתן דוגמה, בית אירופה.
בית אירופה זה מול איכילוב, נכון?
כן, בשדרות שאול המלך.
שאול המלך מול הקריה.
קראו לי לעצב את הלובי, כלומר, ממש לשפץ את הלובי. והרסו שם כבר את הקומת ביניים שהייתה, ונוצר מצב שיש לי מובלט של כל החיווט של החשמל של, של הבניין. עכשיו, איך אתה מעצב? אתה לא רוצה לעשות איזה פרונקל או איזה מגרעת כזאת לא יפה, ולכן מיד כבר חשבתי על קטע של לעטוף את הבניין בזרימה של קירות גבס שיוצרים איזה זרועות כאלה של אור, וברגע שאני יוצרת את זה, אין לי שום קו ישר, ואני יכולה לעטוף את המגרעת הזאת, וזה באמת העיצוב. וזה היה בשנייה, זה לא, זאת אומרת, לא הייתה, אחר כך נכנסת העבודה המדויקת, הדמיות,
הסרטוטים, כן, הסרטוטים, זה ברור.
שזאת העבודה הקשה, לדוגמה, מה שאני עושה עכשיו במגדל הכשרת היישוב, שזה מגדל של 40 קומות, והכניסה היא למעשה ארוכה, וצרה יחסית, ורציתי לשבש קצת את העין מבחינת הקליטה של הלובי עצמו, ולכן בהתחלה כשהצבתי, אז הצבתי משהו שהוא מאוד שמרני, כלומר הבאתי שתי גישות לדירקטוריון, או לנציגות המגדל, וגישה אחת שהיא מאוד סולידית, אבל היא מסבירה מאוד את הבעייתיות של המקום, כלומר כשאתה מעצב מלבן, אתה יכול לעצב אותו רק עם עזרים של חיפוי של קירות מיוחדים, זאת אומרת טקסטורות, או ללכת הלאה ולנסות להעצים אותו בצורה אחרת. וזה מה שעשיתי, נתתי, הצבתי סקיצה נוספת, שבעצם היא יוצרת כל מיני כיוונים וצורות שיוצרות תלת ממד למקום, והעין לא רואה את המקום כמקום צר וארוך. עכשיו, הרעיון הוא נהדר, הדמיה היא מהממת, הביצוע... הביצוע הוא ארוך,
הביצוע זה לידה.
הביצוע הוא ארוך מבחינת, אני מדברת מבחינת המעצב עצמו, אנחנו מוצאים את התלת ממד, את הזוויות הנכונות, כדי שהקבלן שמבצע את זה יוכל לבצע את זה, כי לא כולם יכולים להבין תלת ממד, וזה לוקח המון זמן. ואם אני הייתי עושה קיר צר וארוך, או עושה רק חיפויי קיר נהדרים שעולים און תואפות, לא הייתי מגיעה למטרה, לא הייתי מצליחה.
כלומר, כל עיצוב שלך אפשר להגדיר הוא סוג של יוניק.
כן, מגדל היובל הוא יוניק גם, הוא למעשה פסל תלת ממדי, שהוא כמו טופוגרפיה של שטח, והוא מסתיר חללי מדרגות, והוא הרסתי שם תקרות באלכסון כדי לפתוח את המקום, והוא כולו בעצם פסל אחד גדול. מי שיבוא לזה, קיבלנו על זה פרס באדריכלות אגב.
מגדל היובל, איפה הוא נמצא?
זה למעשה מול עזריאלי, זה הבניין שהצד השני של קריות הממשלה, שבנו מגדל מעל מגדל.
אוקיי, 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 אני יודע איפה.
אז...
בקריית תל אביב.
הקטע הוא התחושה הראשונית, ולמרות שיש לי תחושה ראשונית לפרויקט, אני עדיין עושה תהליך של... חיפוש, אולי הדרך הזאת היא יותר מדי מהירה בחשיבה, בוא נלך לכיוונים שונים. בדרך כלל אני חוזרת לאותו כיוון, כי הוא הכיוון הכי נכון. קנה לאתגר.
מה לא תתפשרי שאת לוקחת פרויקט, או איפה הקווים האדומים שלך?
שאנשים יהיו נחמדים. באמת.
אז רגע, אז באמת פה תגיעי, רגע, מי הם הלקוחות שלך?
חברות גדולות, בעצם קבלנים, ביזמים, חברות, החברות עצמן, זה יכול להיות מתידר לסופרין, גם אני עובדת עם מוסדות, אז...
אוקיי, ושם, מה חשוב לך אצל הלקוח?
הגינות, והגינות זה הדבר הכי חשוב, כי אתה לא הולך להיות חבר עם מישהו, אבל אתה רוצה לראות שיש הגינות גם לגבי, לכל בעלי המקצוע, לאנשים הכי פשוטים שעובדים לידך. וכי אנחנו לא עושים און, אנחנו לא מרוויחים ונהיים מיליונרים מהעבודה, אנחנו צריכים ליהנות מהעבודה, ואם אנחנו לא נהנים מהעבודה, אז חבל. ולכן אנשים מאוד חשובים לי בתהליך עצמו.
אופר שאל על מה לא תתפשרי, אבל עוד שאלה שככה מעניינת זה, איזה זה אינטראקציה חוזרת? כלומר, לקוח שעבד איתך...
עובד איתי, יאללה.
ממשיך ורץ, נקב פה באמת בשמות של יזמים גדולים.
אתה יודע, יש לך יזם שפתאום עשו מגדל ונתנו לובי וכולם מתפארים ומצולמים, גם במגדל הבא הוא רוצה שזה יהיה אותו דבר, הוא לא יכול לרדת ברמה. אז הוא מאוד...
זה גם קו כללי, זה. בדיוק. כמעט שאתה לא רואה מגדלים... שאומרים, אוקיי, בוא נעשה רק מעבר צער לאזור המעליות וכן הלאה. זה לא קורה.
כלומר, כנראה מרבית המגדלים שאני אראה את המגדל הראשון או השני, שאני אדע שאת עשית אותו, כנראה במגדל השלישי אני אדע לזהות שזה הנגיעה של אליזה.
אני חושבת שאתה תוכל לזהות, כי אם אני מסתכלת על מגדלי בסר, זה מגדלים שאני לא הצבתי, שם אתה רואה שהם גם הבניין עצמו בסר 2, בסר 3, 4, אתה תראה שהבניינים הם אותם בניינים, גם העיצוב פנים שלהם אותם עיצובים, זה הוא מאוד מאוד מסיבי, כלומר עמודים מאוד מאוד גדולים, הכל נורא לבן, מינימלי לחלוטין, אין לך שום טאץ' אישי או אלמנט שאתה יכול להתקשר אליו ולהגיד זה המגדל שלי, אתה יכול להתבלבל בין המגדלים.
3-4?
כן, אתה יכול...
ולהגיע לקומה.
כן. לא, זה ברור.
אתה אבל... לא... כן, אז זה גישה של יזם, שהוא אומר, בוא, אני... הגיש... מעתיק, קופי.
מינימליסטית?
מינימליסטי. אותם תוכניות...
נותן לכם את השירותים הבסיסיים. כן. לא... לא איזשהו... סתם, נקבנו במשם הזה, אז עוד פעם, לא יודע אם רואים את זה שם, אבל יש מגדלים שמראש מגדירים את עצמם כבניין בוט. למרות הגובה, הוא אומר, אני בוטיק, אני יודע לתת משהו מיוחד.
נכון. אני חושבת שזה עניין כספי גם, שהם אומרים לאדריכל, לקח את אותם תוכניות, רק תשנה אותם למקום הזה. אותו עיצוב לובי, אותו גוף תאורה, קופי פייסט.
כן, וגם לא בטוח שכל, סתם, לעומת זאת בואי נקרא למגדל המוזיאון בתל אביב. כן. אישה הפוכה לדעתי.
כן, המגדל המוזיאון הוא מוצב מאוד יפה.
נכון, אבל הוא מראש, הוא אומר, אני מגדל יוקרתי, ואני רוצה שזה ישודר מהכניסה לחניון.
והוא הצליח.
נכון.
והוא גם לוקח מחירים בהתאם. יפה. גם בגלל המיקום וגם בגלל
נכון, אבל זה לא יתאים לכל בעלי העסקים. כאילו מראש צריכה להיות פה איזושהי התאמה. מי היזם, מי הלקוחות, מי הדיירים, האם זה מתאים האחד לשני, מיקום זה ברור.
אבל אם תיקח את האוכלוסייה של המגדל, אתה תראה שזה אוכלוסייה שתמיד עובדים אחד ליד השני בתחום שלהם.
כלומר, אוכלוסייה משלימה.
אוכלוסייה משלימה. זה כמו מגדל מגורים שאתה עשו, אתה תסתכל על המרכיבים של האוכלוסייה שם. זו אוכלוסייה אחרת לא יודעת, ניקח איזה בניין אחר ברמת גן.
טוב. אז עד עכשיו דיברנו על תחום הייצור, אבל כשהגדרת את עצמך, אמרת שאת אומנית רב-תחומית ואת עושה כל מיני דברים.
נכון.
בואי נפתח קצת, בואי נדבר על דברים נוספים. הנה הגיע החיוך. עד עכשיו היינו מאוד עסקיים, דיברנו לעניין, כמו שצריך,
שהאדריכלים
והיזמים יבינו. עכשיו בואי נדבר על הדברים המעניינים.
כי כאן, אני אגיד לך, לפני שהיא תענה, אולי אני מקווה שאני צודק, כי כאן היא מרצה אנשים אחרים ובאומנות היא מרצה את עצמה.
לגמרי. אז זה התחיל שלפני 6 שנים העברתי את הסטודיו לסטודיו חדש בהרצליה, והצבתי שולחן מאוד מאוד מעניין, ולשולחן, מעל השולחן, חשבתי שאני חייבת שיהיה לי גוף תאורה מעניין. והתחלתי לעצב גופי תאורה. והצבתי גופי תאורה שהמרכיב שלהם הוא אקרנות של אימג'ים על התקרה, וקיבלתי הצעה להשתתף בתערוכה בניו יורק. זה לא חשוב, זה לא יצא לפועל, אבל אני המשכתי הלאה. וההמשך הלאה זה שב-20 לינואר אני פותחת תערוכה שכולה על מרכיב האור, ואלה פסלי אור שהם תשובה לחוויות ויזואליות שמתחילות מהים, שם אני מבלה כל שישי שבת במשחקי מתקות, אגב. ולאווירה של יותר חוויה כזאת אינטואיטיבית. כל הפסלים הם בעצם יוצרים זיכרונות, ומגיעים מתוך הטבע עצמו, והם מגיעים דרך התאורה עצמה, כלומר זה אלמנטים תלת ממדים שבולעים את קרן האור ויוצרים איזה סוג של חוויה אחרת, ואת זה תראו ב-20 לינואר, בחווה של המשרד שלי.
אוקיי, בית מרכזים 2001 בהרצליה.
למעשה הייתה לי דילמה, האם ללכת ולגלריסט ולהציג את זה בגלריה ולקחת תוצר, שהמון כבוד יש לי אליהם, אבל חשבתי שאני בעצם הולכת על הכל, כאילו, אני קוראת לכולם לבוא ולראות, ובלי שום תיוג אומנית כזאת או אחרת, אלא לראות ולחוות, ולכן גם הרחבה של הסטודיו שלי, שהיא רחבה ענקית, היא כלי משחק נהדר, היא אזור נהדר כדי להציג את הדברים, וליצור איזה סוג של מסיבה של אור.
זה לא חשמל, זה רק מאור טבעי, פריזמות, דברים כאלה?
לא, זה תורה, זה למעשה, זה הנצחה של אלמוגים והנצחה של תלת ממדית, שהאור עובר מוקרן אליהם או עובר דרכם, וקשה להסביר את זה במילים, אבל
אני צריך למצוא יום ולהגיע ולראות, ה-20 לחודש זה יוצא יום.
יום ראשון. זה למעשה 5 ימים, זאת סוג של הרפתקה שלקחתי על עצמי, ואני חושבת שהיא תהיה נהדרת, כי בעצם יש הרבה מרכזים שהם חשופים, שאין להם שימוש. נגיד, אם אני מתייחסת למרכז שאני נמצאת, אז הכל ספון, כל החדרים סגורים שם, החלל הוא ענק, והכל מלא משרדים סגורים, ולמעשה חלל נהדר להציג בו וליצור.
זה כמו שבשדרות ממילה יש לך תערוכה קבועה שם.
נכון, ובאמת מאחר ואני מעצבת גם לממילה לאורך כל השנים, אז הציעו לי גם להציג שם, וכנראה בפסח זה יקרה.
איזה יופי. כן,
זה נכון לשבוע שעבר.
טוב, הפסקה לפני הסוף?
כן, הפסקונת.
You never know how much you hurt me. Stay
עכשיו ברדיו סול, פרלמנט הנדלן, בהגשת עופר לוין ודרור בוקצ'ין.
פרלמנט הנדלן, צהריים טובים כאן ברדיו סול, באולפן דרור בוקצ'ין, עופר לוין, ואנחנו מארחים את אליזה שינזו, נכון?
כן.
דרור, אתה רצית לשאול.
דיברנו קצת, כן, דיברנו קצת על תאורה, דיברנו הרבה על לובעים. אז דווקא השאלה שלי נובעת מביקור אתמול בבניין, שאני לא אגיד את השם שלו, שהייתה לי כל הזמן תחושה אפלולית, מלנכולית כזאת, והיום כשאני מקשיב לאליזה, אני אומר, אתה יודע מה? הם הסתמכו רק על תאורה טבעית, לא הייתה תאורה נוספת.
ואתמול זה היה יום שצריך תאורה.
ואתמול זה היה יום שצריך להיות כנראה תאורה. אז קודם כל, יש בכלל התמחות בנושא של תאורה במקומות כאלה?
קודם כל, יש מעצבי תאורה מקצועיים, זאת ההתמחות שלהם, גם הם מאפיינים את הגופים וכדומה. אני בפרויקטים שלי, גם כאן וגם בחוץ לארץ, תמיד נותן, קודם כל, אני לא אוהבת שרואים את הגוף תאורה, את גוף התאורה. אני אוהבת שהאור הוא מקרין את עצמו על החלל.
כלומר, שיש אלמנט שממנו יוצא האור.
שלא יראו את האלמנט עצמו. כלומר, שהאור, או שהוא עובר דרך הקרניזים, או שהוא יוצר איזה סוג של חוויית אור, אבל אתה לא רואה, האור לא משתקף לך בעיניים, הוא לא מפריע לך. ובכל הפרויקטים שלי, אכן כך, אני משלבת את התאורה בצורה כזאת, ואני מבסטת אותה בצורה כזאת, שהם הופכים להיות חלק מהעיצוב פנים. לדוגמה, אני לא יכולה להסתכל מול השמש, כלומר, אם אני אסתכל מול חלון אור, אני תמיד אחליף את מקומי ואשב בצד השני, וזה קנה לגבי מיקום תאורה וכדומה. אז כן, בכל הפרויקטים שלי, השילוב של האור הוא חלק מהעיצוב פנים, אור הוא פסל בפני עצמו.
וכשניכנס ללובעים שאת עיצבת שם את התאורה, מה נבחין? מה יהיה?
אתה לא תרגיש באור, יהיה לך, המקום יהיה מואר, אתה לא תרגיש את האור, הוא יבליט לך את הטקסטורות שלה, או את החיפויים, או את האלמנטים התלת-ממדים של החלל.
סתכל דרור, יכול לעבוד מעצב, אדריכל, להשתולל על בית, להשקיע, הדיירים ישקיעו, או מי שזה לא יהיה, ישקיע מאות אלפי שקלים על הבית, ובתאורה לא נכונה, הכל ירד לתמיון.
וההפך.
ולהפך. כן. בתאורה נכונה אפשר לעשות דברים מדהימים.
אתה נוסע לדוגמה בלוי אשכול, ואתה רואה את הבניינים החדשים שבנו שם, ואתה רואה כמויות של תאורה במרפסות ובתוך הדירות ענקיות, כלומר, זה נראה רע מאוד. כך שהדרך והשימוש בתאורה היא מאוד מאוד חשובה וצריכה להיות מושכלת. מעבר לזה שהיא עולה המון כסף. כן.
לא בסדר?
כן.
יהיה לנו פה הרבה, התארחו אצלנו הרבה חבר'ה בתוכנית שדאגו שנשים הרבה תאורה בבתים ובמשרדים שלנו.
אתה יכול לראות מגדלים, נגיד בארצות הברית, בניו יורק, אתה רואה שהמגדלים כולם מוארים באותה שיטה. זה חלק מהאופי של המבנה, אתה רואה את הקווים הליניאריים, אם זה קווים ליניאריים. זה חוזר על עצמו בכל הקומות. היום כשאתה מסתכל על המגדלים, פעם אתה רואה קומה עם צבע צהוב, תאורה חמה, פתאום תקרות מרובעות, ריבועיות ענקיות או פסים. זה הופך להיות משמש של אור.
אני לא יודע אם זה טוב או לא טוב, תדעת, אם מסתכלים על זה בחוץ ורואים בלגן אחד שלם של תאורה, זה גם בגלל שכל אחד קונה את הקומה שלו ומעצב את המשרד שלו.
כל אחד מגיב בצורה שלו, אבל בניו יורק זה חוק.
לא רק בניו יורק, נראה לי שבהרבה מקומות.
הכניסו, זה כמו חוק המזגנים, שאתה לא יכול לשים מזגנים איפה שאתה בא לך, בחזיתות היום.
ועוד נושא אחד שנגעת בו, ואולי פיקששנו אותו בשיחה בינינו, זה כל הנושא של שילוט במקומות ציבוריים.
נתחיל, מקומות ציבוריים צריך להגדיר איזה מקומות ציבוריים, אם זה קניונים, אם זה בתי חולים.
על קניונים, בדיוק, על המקומות שבהם אנחנו רוצים להוביל את הקהל שלנו או לתת לו אינפורמציה.
אז קודם כל צריך להגדיר את הקהל. לדוגמה, בקניוני עופר זה קהל כלומר קניונים זה קהל צרכני שצריך להגיע בדרך כלל בקניונים עצמם בתוך החלל הזה של הקניון, מאוד חשוב להם השירותים. ואחד הדברים החשובים בקניונים זה החניון, איך הוא יראה החניון, איך הוא יהיה ממותג, כמה מהר תגיע לאזור של המעליות, או כמה מהר גם תוכל לצאת החוצה, איזה אווירה תקבל מבחינת המיקום. נגיד אם אנחנו מדברים על קניון כפר סבא ירוקה, אז כל קומה זאת חוויה ויזואלית יוצאת מן הכלל, אם אני צריכה להגיד על עצמי או משהו כזה. אבל באמת, כל קומה קיבלה אפיון שהוא לא ממש חוזר על עצמו, אבל נותן, הוא בעל שפה מסוימת. ואז אנשים כשיוצאים מהמכונית זוכרים אם הם היו בקומת החמנייה, הצהובה או בקומה אחרת, וזה אחד הדברים המאוד חשובים במקום שהוא מכיל, שיש שם תנועה מאוד מאוד גדולה של מכוניות, של אנשים, של מכוניות שהם צריכים גם לדעת לחזור, הם צריכים לצאת.
לקומת הג'ירפה, הזברה.
לעומת זאת, אם הלכת על דיזנגוף סנטר, ולא משנה, אם אתה יודע לנווט עם עיניים עצומות, תמיד אתה תלך לאיבוד.
כן, דיזנגוף סנטר נבנתה בספירלה, וספירלה, ברגע שאין לה שום קווים, אתה לא יודע איפה לעצור.
אספר לך סיפור מלפני 20 שנה בערך, יותר אפילו, לדעתי יותר. הכננו בדיזנגוף סנטר, הגענו, עד שחזרנו לחנייה, ראינו את האוטו רחוק. היה שם קיר גבס כלשהו. שברנו את הקיר גבס ועברנו של שיפוצים כזה. זה היה או לחזור למעלה, שברנו את הקיר גבס.
אה, זה אתם, דיברו עליכם.
כן, אז היינו צעירים בני 18-19 פלוס.
אבל הנה, אם הוא צעיר, הוא מחפש משהו אחד, ואם הוא מבוגר, הוא גם צריך להיות בגודל אחר, או בכתב אחר.
אז זה דוגמה, לדוגמה בדיור מוגן, שאני מעצבת את כל הדיור המוגן של עזריאלי, וגם הצבתי מלון דיור שהפך להיות דיור מוגן. הנושא הוא בעצם אנשים שהם, יש להם קושי בראייה, ולכן כל הנושא של השילוט הוא בא מכיוונים כאלה שהאות צריכה להיות מספיק גדולה, מספיק ברורה, עם אחוז מסוים של קהות כדי שיוכלו להרגיש ולראות את הצורה עצמה. אם אפשר ללכת על סמלים והסימונים שהם ברורים ויזואליים, אז עדיף. וזה שונה לגמרי מאשר לייצב קניונים או מגדל מגורים או מגדל משרדים.
אנחנו צריכים להיכנס לראש של
של המשתמש, של הדייר.
זה עולם אחר לגמרי. יש לזה כל הנגישות, כל כללי הנגישות צריכים להיכנס. והיום, למזלנו, למזלי כולנו, שמתייחסים לנושא הזה, מתייחסים לקטע שיש לנו מספיק נכים בארץ, או שלא רואים, או שקשה להם ללכת, וחלק מהשילוט צריך להתייחס גם לנקודות האלה, ולא רק להיות יפה.
אנחנו מכירים את זה גם מיועצי נגישות שהתארחו כאן אצלנו, שזה היה תחום ההתמחות שלהם, או לאנשים באמת מהגיל השלישי, שגם פה הרחנו אנשים שההתמחות שלהם הייתה איך להתאים את הבית לדיירי הגיל השלישי, נכון, יותר בעולם של הפתחים ושל השירותים והמקלחת, ופחות בעולם של השילוט, כי זה לא רלוונטי בבית, אבל זה מאוד מסתדר.
אז זהו, דרור, תכנס עכשיו בשעה 11 בבוקר, 10 בבוקר לקניונים.
ברור.
יש שם אנשים שהם בגיל השלישי, הם לא אנשים סיעודיים, אבל זה אנשים שבני 65 יצאו לפנסיה, והם נמצאים שם, והראייה שלהם היא לא כמו שלי, שגם כן כבר נהייתה גרועה, אבל עדיין הם צריכים את הנגישות ואת העזרה קצת יותר, ואת ההבנה במעליות, ואת הדברים הקטנים האלה.
וזיכרון מאיפה הם הגיעו ולאן הם הולכים.
נכון.
זה שפזרו פירורי לחם.
לראות אותם הם לא יכולים.
זה פירורי לחם.
יפה. טוב, קודם כל אני חייב להגיד לך ש... איך אמרת לאופר, מהנדס, או זה חשיבה של מהנדס, אנחנו שנינו אנשים מאוד ריאליים, ואת מביאה גישה מאוד מצד אחד אומנותית ואומנית, למפגש שלנו היום פה, ולנו זה היה מאוד מאוד שונה, כן, באווירה אחרת, בטמפרמנט אחרת, אבל זה מאוד מחבר, אני חייב להגיד לך עוד פעם, בעיקר כשומע. וכנראה שנצטרך להיפגש בשבוע של ה-20 לראשון בבית מרכזים 2001.
אני מאוד אשמח.
אנחנו ניתן קפיצה.
אני דואגת שיהיה יין.
יש לאורך כל היום?
לא, זה רק בערב, משבע בערב. אני החלטתי שאני חוגגת. כלומר, ולכן אני מציגה את העבודות. הן עבודות מאוד מרשימות בפני עצמן.
נכון. מההסתכלות של ההזמנה, אז ראינו שזה...
הן שונות, והן לא מוגדרות גם, זאת אומרת, אני לא יכולה להגדיר אותן בשום
צורה שהיא. מזל שאנחנו ברדיו, שאנחנו צריכים לעבוד מאוד מאוד קשה בשביל לנסות להסביר, אז אין טעם להסביר, תבואו לראות.
אפשר לראות את זה באינסטגרם גם.
התערוכה היא שיבואו בשטח לראות, ליהנות, תיצאו להרצליה פיתוח, יש שם מסעדות חדשות, יש שם מקומות גם לבלות אחרי זה בשבע בערב, יש גם חנייה בדרך כלל.
נכון.
בית, זה בית מרכזים 2000 הפינתי, נכון?
כן,
איפה ש...
אנחנו בדיוק מעל תחנת הדלק.
אוקיי, נהדר. אליזה, אנחנו מאוד מאוד שמחנו לארח אותך.
תודה.
מי שמעוניין ליצור קשר, להקשיב, יש אתר אינטרנט בטוח, נכון?
כן.
יש טלפון שרוצים ליצור קשר?
דרך, נגיד עכשיו את הטלפון.
את יכולה עכשיו, עוד מעט נגמר השידור.
09-799-4322.
זה למשרד, נהדר.
זה למשרד, כן.
ולחפש אותך בפייסבוק, אינטרנט, ג'ימייל, כבר אני אומר, אין טעם להשאיר כתובות אימייל או אתרים, רושמים בעברית, מגיעים. שמחנו מאוד.
תודה רבה.
תודה דרור.
גם.
אחרינו, תודה לשוקי, הטכנאי שלנו. אחרינו עורך דין דוקטור ערן אגו, שידבר על רשלנות בבתי חולים, נכון? בחדרי מיון. רואה, אני קורא את הקדימונים שלך. שלישי, פעמיים כי טוב, שנה טובה, שנה אזרחית טובה שתהיה לכם, נתראה שבוע הבא.
תודה רבה.
התוכנית הבאה ברדיו סול, רפואה במשפט, עם עורך דין דוקטור ערן אגו.
רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל.
30 שניות על ביטויים בשפה העברית. מי שלא אכפת לו מאחרים הוא חסר התחשבות. מי שעושה את אותן טעויות שוב ושוב הוא חסר תקנה. מי שמתקשה להבין הוא חסר הבנה. ומי שתופס חניית נכים למרות שאין לו תו נכה הוא חסר לב. חניית נכים היא לנכים בלבד. אנא, הקפידו לחנות כחוק. חפשו חניה אחרת וימנעו מקנס מיותר. תודה. מוגש כחומר למחשבה על ידי נגישות ישראל.
רדיו סול סימו-אייר, הרדיו של ישראל.
מרפדיית אומן מזמינה אתכם לחדש את הריהוט הישן ולהפוך אותו לחדש. 03-5050-753, הגה 28, חולון, בהנהלת יצחק אברהם.
נמאס לכם לנקות בחגים? תנו למומחים לעשות את העבודה. שחף אברקות, מומחים לניקוי בתים, צבע, דריסים, חלונות, פאנלים, רצפה, ארונות ועוד. שחף אברקות, מומחים בניקיון. התקשרו עוד היום לקבלת הצעת המחיר המשתלמת ביותר עבורכם. תנו למומחים